שלום לכולם, קוראים לי אביב, כמו שהרב אמר, מרגיש בבית במובנים רבים. הייתי תלמיד של ראש הישיבה כשהייתי בשיעור א', חבר של הרב שלומי, של הרב בנייה. בקיצור, מרגיש פה קרוב. אז מודה לרב על הבמה. אולי אני גם אציין את הזיקה של ראש הישיבה לתנועה שאנחנו מדברים עליה. חבר בוועד של העמותה, מעורב בפעילות. הוא לא רק מזמין אותי כמי שעושה טובה וטוב, יש מישהו שרוצה להגיד משהו. הוא מעורב, שותף. סתם, שיהיה לכם את הרקע. אז תודה. תראו, נוצר מצב שתמיד כשהיו תהליכים של גאולה, אז היו קבוצות דווקא איכותיות שפספסו והחמיצו את השעה. זה כמעט סדרתי הדבר הזה, זה כמעט מובנה שתמיד זה ככה. אם נתחיל מהציונות, אז מי הגיע לציונות? לא הגדולים והאנשים החכמים והמשכילים, לא, אני מסתכל נגיד על המשפחה שלי, הוויכוח במשפחה שלי לפני השואה, ו10 אחים הם היו, סבתא שלי, ורק היא ואחותה, שכאילו מרדו בעצם באחים המבוגרים וברבנים ובזה, ונתפסו לאיזה לאט של ציונות באיזה מצב רוח של מרידה כזה, או של... זה מי שהלך. אנשים שפרקו את העול, את עול התורה והמצוות, או עזבו את המקום הנוח והמסודר והתגייסו. שיבת ציון, אנחנו מסתכלים, מי עלה עם עזרה מבבל? מבני לוי לא מצאתי שם. את השרה יוחסין עלו איתו, אבל את המכובדים, את המיוחסים, את העשירים, את השמנה וסלטה, את הלוויים שהם היו אמונים על הקודש, נדה, כמעט ולא עלו. מי עלה? דלת העם. זה מי שעלה בבית שני. ויש לזה מחירים יקרים בהמשך. ואם נסתכל אחורה, נראה שתמיד זה היה כך. יכול להביא אתכם עוד 10 דוגמאות לזה מההיסטוריה של עם ישראל. אבל זה לא כל כך לענייננו. אנחנו בקבוצת סיכון, כי אנחנו נוטים להחמיץ את השעה, לשמוע, וואלה, יש איזה בשורה, אנחנו נקראים לאיזה דגל, אבל בסדר, אתה יודע, בסדר, שמישהו אחר יישא את הדגל, ושאחרים יובילו את המהלך, ויש לנו איזה נטייה לאנשים החכמים, נקרא לזה ככה, לאנשים שיושבים ולומדים בספרים, יש איזו נטייה להיות עם הרגל על הברקס במקום עם הרגל על הגז, ולא לשים לב שיש איזה רוח שהשם מנשב בדור ושאנחנו צריכים להיות חלק ממנה. וכי תמיד יש לנו איזה הסברים להיות עוד בחוכם ולהגיד לא, אני ככה וזה, כי יש איזו נטייה להתחכם, נקרא לזה ככה, או להתפלס את מה שקוראים היום, ולא לזרום עם המהלך. לכן אני מקדים, לפני שאני אומר מה המהלך, שאם יש לכם איזה אינסטינקט של למה לא, כאילו, ולמה אני לא, ומה לא נראה לי, אני אומר לכם, אני מדבר עם אנשים, אז אני רואה, אתה בן אדם אומר לך, מתחיל להסביר לך למה לא וזה, אז אתה עונה לו, בקושי יגיד, בוא נע, תחת תשובה טובה, ישר בוא, מביא לך איזה משהו אחר, איזה קושי אחר, ואתה מבין שבעצם מה שעומד מאחורי זה עצם ההתנגדות, כי אתה מביא לי משהו חדש, ולמה שאני אזרום עם המהלך? קשה לנו לזרום, להיקרא לדגל. אנחנו רגילים שאנחנו אלה שמחזיקים בעגל, לא אלה שנוסעים עם הרוח. מבינים מה אני אומר? אז שימו לב שאין לכם נוגדנים מהסוג הזה. שאלות, הבנתם מה אני אומר? תנו איזה פידבק, מובן, בגדול. סבבה. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על מערכת המשפט. אנחנו מסתכלים בסדר של התפילה, אנחנו רואים שאחרי ברכת הארץ, שהארץ נותנת פירותיה בארץ יפה, מברך השנים, בעצם סדר התפילות ב-18, הגמרא במגילה אומרת שסדר התפילות ב-18 מסודר לפי סדר הגאולה. בהתחלה, עם ישראל בא לארץ, הארץ נותן לפירותיה. במילים אחרות, יש ברכה כלכלית, ומצליחים להקים מדינה. אחר כך, יש קיבוץ גלויות, עם ישראל עולה במיליונים לארץ. ואחר כך, יש השבת המשפט. השיב השופטנו כבראשונה ויוצאנו כבתחילה. שבעצם מה המשמעות של השלב הזה? משמעות היא שעכשיו יוצקים איזשהו תוכן קדוש של קודש, של תורה, לתוך המציאות הלאומית שלנו פה בארץ ישראל. קודם אנחנו חיים פה בתור עם, אבל אחר כך אנחנו גם עובדים את השם בתור עם. מתחילים להתנהל. עכשיו אני רוצה רק להסביר לכם שמערכת משפט זה לא משהו שיושב לך באיזשהו מקום שמה לי ולזה? אני בחיים שלי לא הייתי בבית משפט. מה אתה רוצה מן? איזה מערכת משפט? זה נראה לכם כאילו תלוש ולא קשור לכלום. אנחנו לא קשור אליכם, ולא נראה לכם של חלק מזה. אבל זה מאוד מאוד של חלק. למה? כשאתה נוסע בכביש, אתה נוסע במהירות המותרת. למה אתה נוסע במהירות המותרת? אתה אומר, יקרוא לי שוטר. מה שוטר יעשה? שוטר ייתן לי קנס. לא צריך שתידרש לבית משפט. מספיק שאתה מראש יודע את החוקים ולפיהם אתה מתנהל. זאת אומרת, מערכת המשפט כל הזמן יושבת לכולנו ברקע. אנחנו כל רגע ורגע מתנהלים לפי החוק. כל הזמן. כל מערכות היחסים בינינו. אתה מזמין אינסטלטור. אתה קנית משהו בחנות, אתה רוצה להחזיר. רגע, זה מותר לי להחזיר, זה אסור לי להחזיר. אתה כל הזמן שואל, רגע, מה החוק? נכון? כל הזמן יושב לך בראש החוקים, כל צעד ושעד שאתה עושה, אתה מתנהל בעצם לפי החוק. אבל איזה חוק? חוק המדינה. וואלה, זה לא החוק של התורה. זה לא החוק שלפיו אתה אמור להתנהל. לא זה החוק שבשבילו באנו לאן. באנו בשביל לחיות לפי חוקים של התורה. זה עם ישראל קיים, וזה אנחנו לא עושים, וכולנו לא חיים לפי חוקי התורה, אלא בעצם המחויבות שלנו למערכת המשפט האזרחי, בעצם לחוקים של המדינה ולאכיפה של מערכת המשפט האזרחי. אנחנו כל היום מתנהלים לפי מערכת המשפט האזרחי, כל הרגע ורגע בחיים שלנו. זה דבר שהוא חדש, הוא לא היה אף פעם בעם ישראל. לא שתמיד היה ככה, פתאום אני בא אליכם עם איזה משהו חדש, בוא נחיה לפי חוקי התורה. כל קהילות ישראל, עד הציונות, תמיד חיים לפי, התנהלו לפי חוקי התורה. למה? כי הייתה בעיר, בקהילה, בכל עיר בעיר של סבא וסבתא שלכם, אני לא הולך רחוק. אולי סבא וסבתא שלי, סליחה. סבא וסבתא, אולי גם סבא וסבתא שלכם, אני לא יודע. אבל בקהילות היהודיות, בגלות, הייתה סמכות למערכת המשפט התורני. הייתה מסביב הערכאות של נוחים, מה שנקרא. זאת אומרת, חוקי המדינה היו, אבל זה לא משהו חייב את הכנסה היהודית. וגם, אבל גם היה להם מחויבות למערכת המשפט התורני. כי היה בעיר בית דין, ואם היה מחלוקת בין אנשים, בן אדם היה בא לבית הדין, בא לדיין, והיה אומר, הוא פגע בי. הדיין היה מזמן את הבחור את הנתבע, מזמן אותו לדין. אם הוא היה אומר, לא רוצה להגיע, היום אם אני אבוא לדיין, ויש דיינים פה בארץ, אם אני אבוא לדיין ויגיד לו, הוא דפק לי את האוטו. הדיין יזמן את הנתבע, ומה הנתבע יגיד? חפש לי, אחי. מי שמך לשר ושופט עליך? מה אתה רוצה בן? מי אתה בכלל? אומר לכם סיפור אמיתי שקרה לי, קבעתי לדין תורה, איזשהו רב גדול שכתב על חשיבות של ללכת לדין תורה. אני קבעתי אותו, לא בדיוק אני באופן אישי, זו עמותה שהייתי מעורב בה נגד עמותה אחרת, לא משנה. עומד שם רב גדול, לא מגיע. אומר, לא מעניין, כי לא רוצה לבוא. למה? נראה לי תביעת סרק, אין לה שום בסיס, זה סתם סרק, אני לא רוצה להגיע. בלי תירוצים, לא שהוא אומר. לא רוצה להגיע. וככה קורה תמיד, כל הזמן. אין לי שום מחויבות. זה לא היה ככה. אגב, בסוף זה הסתכם בתשלום שלו של 100,000 שקל. התביעה עצרה.
אז מה, מה אני מראה לכם? שכשהנקבה לא רוצה להגיע, זה בעיה. זה לא היה ככה בקהילות ישראל. תמיד בקהילות ישראל, אם הדיין היה מזמן את הנקבה, לא אחר זה יגיע. ואם הוא לא היה מגיע, מה מסתבך עם כל ה... לא עם הדיין, דיין אין לו כוח. מה הכוח של הדיין? מה? הקהילה. כי אם הדיין יחרים אותו, הלך עליו. אם עדיין ינדה אותו, הלך עליו. יש לו, הציבור מגבה את זה, גם היום. מה נותן כוח למערכת המשפט האזרחי? לא השופט, הוא לא בריון השופט. רק אנחנו, החברה, מסמיכה אותו למה שהוא אומר, צריך לעשות. יש לו שוטרים שעובדים לפניו, ואנחנו נתקבל כרגע למומי הזה, כמו שאני אומר, לדיין התורני. נכון? אז יש פה קודם כל בעיה שאנחנו לא מחויבים לדיין תורני. זה משפיע עלינו כל רגע ורגע. כשאנחנו מתלבטים איך אנחנו מתנהלים עם חבר שלנו, אנחנו לא שואלים מה התורה אומרת, מה החוק, מה יגיד הדיין התורני, לא. אנחנו שואלים את עצמנו מה אומר החוק. וזה, זה שערוריה, זה לא היה ככה אף פעם בקהילות ישראל. דבר נוסף, עוד בעיה, שני הדיינים, אם אני, נגיד שהבן אדם שמולי רוצה לעבוד איתו, אבל הוא אומר, אולי אני אסביר את הבעיה, למה לא שיקמנו את המוסד הזה פה כשבאנו לארץ? בתי כנסת בנינו, נכון? מקוואות, בנינו. ישיבות, בנינו. בתי כנסת, בנינו. למה לא בנינו את המוסד הבסיסי של הקהילה, בית הדין? איך זה יכול להיות? הרמב"ם פוסק להלכה שכל עיר שאין בה בית מקרא, כל עיר שאין בה בית דין מקיף וחופשים, כמובן על פי תורה, אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה. כמו שאף אחד פה לא היה מסכים לגור בעיר שאין בה משטרה, נכון? אף אחד לא היה מסכים לגור שאין בה משטרה, עיר של עבריינים, אתה יודע מה קורה? אם אין שום אכיפה, שום, אף אחד לא יכול להגיד, כל אחד יכול לעשות עם מה שהוא רוצה ואף אחד לא יגיד לו מילה. זה לא סביר, אף חברה אנושית לא מתקיימת בצורה הזאת. כל החברה האנושית יש לה מערכת משפט. אנחנו מצווים שמערכת המשפט שלנו תהיה תורנית. לכן, אסור לך לגור בעיר שאין בה בית דין, מקים וחופשי. אז אסור שלא שיקמנו את המוסד הזה של הקהילה, זה היה כל כך כך מושרת, כל כך בסיסי בחיים. מישהו רוצה להגיד למה לא שיקרנו את זה? מה? נכון, אבל תמיד כפו. ומה הוא שונה? למה לא יצרנו את מערכת הכפייה הזאת? אוקיי, גם בחוץ לארץ, בכל עיירות ישראל, לא כולם היו יהודים. אבל הקהילה היהודית יצרה את המנגנון הזה. למה אנחנו לא יצרנו את המנגנון הזה פה בארץ? איך זה יכול להיות? תורה אפקיר. מצווה בתורה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. את המצווה הזאת חייבים לקיים. ותמיד קיימו. איך יכול להיות שאנחנו לא מקיימים? חבר'ה, להניח תפילין, הנחנו בבוקר. ברכת המזון אמרנו? נהנינו שופטים? מצווה! מצווה צריך לקיים! איך זה יכול להיות שלא קיימנו את המצווה הזאת? למה זה לא קרה פה בארץ? תשובה. כי בארץ יש נקודה אחת שיותר מורכבת בלעשות את זה, והיא שאנחנו לא יושבים פה במבנה של קהילות, אלא במבנה של עם. זה שונה. כאשר יש קהילה, אז יש את מוסדות הקהילה, ויש את ה... אתה לא יכול לחיות בלי הקהילה, נכון? אתה לא יכול לחיות בלי הקהילה, כי אתה יהודי, ואתה חלק מהקהילה היהודית, אתה מאוד מאוד תלוי, יש הרבה כוח לקהילה. פה בארץ, אנחנו חיים כעם, אני יכול לחיות כיהודי, לא צריך אף אחד, אין לי אף אחד שאני צריך. בלי קשר עם אף אחד. אנחנו חיים בתורה. המדינה מספקת את כל צרכנו. את החינוך, את הכל. כל הצרכים, את הרווחה, כל הצרכים של כולם, את העסקים, את הדיוק של הזה, הכל מתקיים ברמת המדינה, אנחנו חיים פה כעם. ואת זה אנחנו השכלנו לעשות, עברנו מקהילות לעם רק בתחום של החול, רק בתחום של הקיום המשותף, אבל לא בתוכן של מה התוכן המשותף שלנו. וזה אנחנו לא מתעסקים. בעבודת השם, בתוכן של הקודש, ליצור תוכן של קודש ביחד, כעם, ולהגדיר מהם החוקים שלנו, על פי התורה. כל אחד אומר משהו אחר. צריך מנגנון לאומי שמחליט מהם החוקים, ומפעיל את מערכת המשפט בין אנשים מקהילות שונות. אני בבקסט הזה, הוא בבקסט הזה, כל אחד הוא בבקסט אחר, או אפילו גר בעיר אחר, אבל הסכסוכים הם בינינו, האנשים השונים, מקהילות אחרות, אז איך נעשה? אנחנו צריכים מנגנון לאומי בשביל לבנות מערכת משפט תורנית, לא קהילתי. ולבנות מנגנון לאומי, עדיין אנחנו לא יודעים איך עושים את זה. אנחנו לא יודעים איך בונים מנגנון לאומי של עבודת השם, בשביל זה צריך מנהיגות רוחנית, לאומי. אין. יש את הרבנות הראשית, מקובלת מאוד בסמכויות שלה. לדוגמה, מערכת משפט אסור לה להעשות. אלא רק עניינים של נישואים, גירושים, נישואים מתעסקים. אבל בנושאים אחרים אסור לה, לפי החוק. אז אין בעצם מנהיגות רוחנית שיכולה להפעיל פה מערכת לאומית. כמובן, בעצם במילים אחרות, מה התוכן? אנחנו באים להגיד, מה אנחנו, מבחינת תוכן של מדינה, מה אנחנו עושים ביחד? חוץ מי שאנחנו חיים ביחד, אבל מה אנחנו עושים ביחד? איך, מה התוכן שלנו? מה הזהות שלנו? אני חושב על שני דברים. יש ליגה של כדורגל, שזה אנחנו עושים ביחד, מצליחים לנהל את זה ביחד. יש המון קבוצות שמתחרות, המון כסף וזה וזה, אבל בכל אופן, עם כל המריבות, יש בית הדין של ההתאחדות לכדורגל, מכירים? בית הדין של ההתאחדות לכדורגל, מכירים? אם יש מחלוקות, קיבלנו מנגנון לאומי שמצליח לנהל פה טורניר כדורגל ביחד. זה מה שעשינו, הגענו לארץ, הקמנו מדינה, התכנסנו ביחד, יש לנו, אוקיי, מה עושים ביחד? אתה רוצה לעשות ביחד, אתה רוצה שמישהו שיושב את המחלוקות, שינהל את זה ברמה הלאומית. טוב, מה מנהלים ביחד? טורניר כדורגל, זה מה שאנחנו עושים ביחד. עוד דבר, אירוויזיון. אירוויזיון, גם את זה אנחנו עושים. ספורט ותחרות של אירוויזיון. זה אנחנו עושים גם ביחד. זה התוכן, אבל לעבוד את השם ביחד ולבנות מערכת של מנגנון, של קיום, של הקמת מערכת משפט, זאת אומרת לחיות, חיי תורה, לעשות את זה כעם. אנחנו עדיין לא יודעים איך עושים את זה, לא התחלנו לעשות את זה. וזה בעצם השלב הבא של הגאולה. עם תחיית החול, מה זה תחיית, הרב קוק מדבר על זה שיש שני שלבים בגאולה, תחיית החול ותחיית הקודש. אם תחיית החול זה היה להפוך מקהילות לעם ברמת הקיום, אז תחיית הקודש מה היא? להפוך מקהילות לעם בעבודת השם, בקיום מצוות, בקיום מצוות הלאומיות, זה תחיית הקודש. ולזה, זה השלב הבא בגאולה. ולזה אנחנו מחכים. וכשאנחנו מתמהמהים בזה, אז המערכת הולכת ומאבדת את היציבות שלה. אתם שמים לב קצת. זה לא ימשיך לאורך זמן. אז בואו נותן לנו אשראי, הבאתי אתכם לארץ, אתם חיים בתורה, עכשיו תעמדו את השם בתורה, לא הבא הבאתי אתכם בשביל האירוויזיון. אז למה אתם לא מתחילים להתארגן, לעבוד את השם בתורה? מה קורה עם זה? פה אנחנו, אתם, נכנסים לעשות. ואני לא רבה רק לדבר, אני בא להזמין אתכם לפעולה. ומהי הפעולה? הפעולה היא להיות שותפים בעניין מערכת המשפט התורנית, כמצווה עליכם, אשכרה הלכה מחייבת בתורה, שותים ושותים תיתן לכם. וקוימה על ידי תלות ישראל, וזה אתם פה צריך להיות באופן לאומי, וזה מה שאני רוצה להזמין אתכם לעשות. איך עושים את זה? קודם כל בונים מנהיגות רוחנית רחבה. מה זה אומר? כל ראש ישיבה, כל רב של יישוב, כל אב בית דין שרוצה להצטרף למנהיגות הרוחנית, מוזמן להצטרף למנהיגות הרוחנית. וכאן כל ישראל. זרמים, מי שאף אחד עומד בשער, אומר, אתה כן, אתה לא, וזה, ולא שלי, ולא של... כל המנהיגות הרוחנית של עם ישראל, בואו, קודם כל, נבנה מנהיגות הרוחנית. שמה זה בעצם זה? כרגע התצרפו כ-100 רבנים למנהיגות הרוחנית. הם בוחרים שתי זרועות. זרוע אחת בוחרים ועד, שתי זרועות ביצועיות. 100 רבנים לא יושבים ביחד, מקבלים החלטות, הם עושים בחירות. בוחרים שתי זרועות מעשיות. זרוע אחת זה הוועד של העמודה, כמו שאמרו אתכם הרב גבריאלי בוועד העמודה. והזרוע השנייה היא נשיאות למערכת המשפט. זאת אומרת, אם יש מחלוקות בין חברי התנועה, נקרא תנועת ירושלים, היא שואפת עם הציונות, ציון, בנתה את ציון, זאת אומרת, קומת החול, תנועת ירושלים בונה את קומת הקודש בגאולה. ולכן נקרא תנועת ירושלים. כבר רבו, זה היה קים אותה. ותנועת ירושלים הזאת, יש לה מנהיגות רוחנית רחבה, והיא בוחרת ומנה נשיאות למערכת המשפט. מספר רבנים מצומצם שהם יפעילו את מערכת המשפט. ואז, והם בחרו שבעה רבנים, משמשים כמערכת המשפט, נשיאות למערכת המשפט. עכשיו מגיע השלב שלנו. אנחנו צריכים לקבל על עצמנו את אותה מערכת המשפט. למה זה חייב שלקבל את זה? כמו שאמרנו, הנתבע, צריך להיות מחויב, צריך להיות אין משמעות. זה שטענים גדולות, צריך להיות מחויבות. אנחנו צריכים להתחייב למערכת המשפט התורנית, שנבנית על ידי המנהיגות הרוחנית הקהל ישראל. כמו שהיום אנחנו חייבים למערכת המשפט האזרחי, אנחנו שמחים בזה, אחרת העולם היה אנדרלמוסיה, וכל חברה אנושית שמחה ומחויבות למערכת המשפט, אנחנו מוטל עלינו, מצווה עלינו, להתחייב למערכת המשפט התורנית, לקבל על עצמנו. אם יש בינינו מחלוקות, אז אנחנו פונים למערכת המשפט, לנשיאות, והם מפנים אותנו, או שהם יישבים בעצמם את המחלוקת בינינו, או שהם מפנים אותנו לאיזשהו בית דין שהוא טעמה, והוא מיישב את המחלוקת בינינו. זה פותר בעצם את גם את הבעיה שאף אחד לא רוצה להסכים על הדיין. כן, אפילו, כולה שמעתם, סכסוך בפונוביץ, שמתנהל בערכאות, בבית המשפט האזרחי. למה? גדולי הדור רבים במערכת המשפט האזרחית. למה? כי הם לא מסכימים על הבורר. אחד אומר, אני רוצה את הרב שלי, הוא רוצה את הרב שלו, הוא רוצה את הרב התימני, הוא רוצה את הרב החבדני, הוא רוצה את ראש הישיבה שלו, הוא רוצה, כל אחד רוצה משהו אחר. אז יש לך ככה. זה צריך שכל הרבנים יישבו ביחד, ויבנו מערכת אחת שהיא תחליט מי יהיה בתמי. כמו שאתה בא למזכירות בית המשפט, אתה מגיש תביעה, אתה לא צריך להריב עם הנתבע מי יהיה השופט. המזכירות, המערכת המשפטית קובעת מי השופט שיושב את המחלוקת. כי אחרת, אתם תמשיכו להריב לעולם בעת. אז זה מה שבא שאתה נשמע מוכרם, ודבר שני, אנחנו רואים בעצם שלושה דברים. אחד מלחמת את הנתבע להגיע, מחליטה מי יהיה השופט, ודבר שלישי, מממנת את השופט. מי ישלם לשופט? היום יש להם, אבל אף אחד לא מחייב. אתה בא לבית דין, עושה חד בהתנדבות, אז זה גם ככה נראה. לא עובד כמו שופט, שהוא מומחה, מקצוען, למד הרבה שנים, מקבל מלא מסכורת, ועושה עבודה רצינית. לחקור, ולהביא מומחים, ולהשקיע, עוד הכסף. מערכת משפט. מי מממן אותה? צריך מערכת משפט שתממן אותה. מערכת הזאת. תקציב כזה. אז זה מה שאנחנו מצווים לעשות, זה חלק ממצוות שופטים ושופטים תיתן לך לממן את המערכת, זה חיוב הלכתי. ורק לפני 100 שנה היה סיפור בקהילה בארגנטינה, שאמרו אנחנו לא צריכים, הקהילה דרשה מיסים לשלם לדיין, והם שלחו מכתב לרבי, מסלטון, הרב מסלטון, שהיה עבודים בקהיר, אומרים לו, הם אומרים שיש פה מספיק דיינים פה בקהילה בארגנטינה, לא צריך לשלם. אבל באמת דבר כזה, הם חייבים לשלם. זה חלק מבית הקהילה, חייבים לממן את זה. לא משנה כרגע, אבל אני אומר באופן כללי, אתה יכול להבין שמצוות מילוי שופטים כוללת גם, אם הוא נאמר, זה בעצם יש לו שלושה תפקידים, להכריח את הנתבע להגיע, להחליף מי השופט ולממן את השופט. בסדר? זה בעצם שלושת הדברים שאנחנו נדרשים לעשות כציבור, כחברה, לבנות המערכת הזאת. איך אנחנו עושים את זה? על ידי תופס. התופס זה נקרא פה, אני אראה לכם עוד שנייה, חייב לכם עוד שנייה, כי אנחנו לא עושים פה דבר, אנחנו עושים לך. ומה בתופס הזה כתוב? כן. אם מישהו לא חבר תנועת ירושלים, זו שאלה שהיא לטווח הקצר מאוד. עוד מעט כל עם ישראל יהיה חבר בתנועת ירושלים, ועוד מעט זאת תהיה מערכת המשפט של, של, של מדינת ישראל. ורק לכן לטווח הקצר, אם בכל אופן מתייחס, אי אפשר להבין, מה לעשות? אין מה לעשות, אותו אי אפשר להבין, אם הוא לא חבר בתנועה. אין, אם הוא בתנועה הוא חייב להגיע, הוא לא רוצה להגיע, אז ידונו בהיעדרו. וישנו פסק, אם הפסק הזה הולכים להוצאה לפועל, הוצאה לפועל תדחוף את ידה לכיסו, תוציא את הכסף ותיתן אותו. המדינה. כן, יש חוק שנקרא חוק הבוררות. וחוק הבוררות אומר שאם אנחנו, קבוצה של אנשים, מקבלים על עצמנו בורר מסוים, שידון אותנו, שיושב מחלוקות בינינו, מותר לנו. יש לו סמכות, יש לו תוקף. החוק מגבה את הפסק של הבורר. כי אנחנו חתמנו על הסכם בינינו שאנחנו מקבלים את הבורר הזה. זכותנו לחתום על הסכם כזה. למה המדינה בעד החוק הזה? שני סיבות. קודם כל היא מעדיפה. אם אתם יכולים להסתדר בעצמכם, סתדרו עם עצמכם, למה אני צריכה לממן מערכת משפט, ויש עומסים בבתי המשפט, וטירוף לחלוטין? עזבו, תסתדרו. המדינה רוצה ש... דבר נוסף, זה גם אופיות הדמוקרטיה. אם אנחנו מסתדרים בינינו בצורה מסוימת, למה שזכותנו? בסדר? זה חלק מזכויות הפרט. תסתדר. בינינו, איך שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להסתדר, אז פתאום, מה מפריע לך? אני פוגע במישהו, לא פוגע באף אחד. לכן יש חוק הבוררות, ואנחנו מתבססים על החוק הזה. ואני מבקש מכם בעצם לחתום על הסכם בוררות, שהוא מחייב משפטי, על פי חוק הבוררות. ובזה אנחנו מקבלים על עצמנו, מתחייבים, ואיך משפט תורני? נותנים לכוח. אבל אנחנו עושים הרבה מעבר לזה, עוד רגע אני אסביר. אבל קודם כל אני רק אגיד שהסעיף השני בתופס הזה, הוא הוראת קבע של דמי חבר, שמעת ירושלים, בסך שקל אחד בחודש. אני אסביר למה צריך את זה, הרי הגבייה של השקל הזה עולה לנו פי כמה מהשקל, רק הגבייה. לגבות את השקל. למה צריך את ההוראה הקבע? בגלל שלא משפטית. אחרי זה אני אגיד, הצטרפתי לתנועת ירושלים לפני שנה, ועזבתי לפני חצי שנה. אז הסכם הבוררות כבר לא מחייב אותי. מי אמר שאתה עדיין חבר בתנועה? זה שיש לך זה חבר פעילים, זה אומר שאתה עדיין חבר בתנועה, ובעצם הסכם הבוררות מתחדש כל חודש עם הירידה של השקל הזה. עכשיו כמובן אנחנו מבקשים לתת יותר כדי שלא נפסיד בגבייה ונוכל באמת לקיים את זה לפחות 10 שקלים כדי שלא נפסיד שיוכל לתפקד יותר מזה, בסוף אנחנו צריכים לממן את הדיינים, מטבים ומתקילים למנות דיינים מקצועיים ולבנות מערכת שהיא נעילה וייחודית ומתחרה במערכת המשפט האזרחית, זה דבר יקר מאוד. אז לכן אנחנו חושבים כמובן שאיש כל אחד יתרום בפי מצוות ליבו מעבר לשקל, אבל בעצם מבחינת המחויבות וההצטרפות לתנועה וקיום המצפה זה שקל אחד וגם טוב. בסדר? רק צריך שיהיה הוראת קבע. איך עושים הוראת קבע? אין לי חשבון בנק, אין לי כרטיס אשראי, אין לי זה. הדברים האלה פתירים ואני יכול לדבר עליהם. אם מישהו יגיד לי שיש לו בעיה כזאת, אני אגיד לו מה אמרו. אבל בעיקרון, זה בעצם מה שיש בתופס, כמובן? מה אנחנו בעצם עושים? הרבה מעבר למערכת משפט. בונים מנהיגות רוחנית כלל ישראלית, דבר מדהים, אין היום, זה כל חברי המנהיגות הרוחנית, מהרבנים, מכל החוגים, שמתכנסים רק בגלל שהם יודעים שיש אנשים שמקבלים את המנהיגות הזאת. אומרים, יש מכונית נוסעת, וציבור רחב, שהוא בתנועה לאיזשהו מקום, אנחנו עושים, נשים את עד על ההגל. אם יש תנועה ציבורית, אז הוא רוצה להיות במנהיגות שלה. אבל ככל שהתנועה תהיה יותר גדולה, כך יותר רבנים ויותר מגוון ירצו להצטרף אחד לשני. והיום הם חוששים, כי הם רואים את התנועה יחסית שיש בה מעט אנשים, ואומרים למה, מי, מה, למה שווה לי עכשיו שתף פעולה עם הרב ההוא, ובכלל חושב שהוא בכלל לא רב, בכלל לא זה, ופה, וכל הוויכוחים עם הרבנים האחרים, כל החיים שהוא רק בעימות בין הזרמים השונים, עכשיו כשאתה אומר לו בוא שתף פעולה, יש לו רק דבר אחד שיכול להניע אותו, לשתף פעולה ולהצטרף למנהיגות הרוחנית הקהל ישראלי. וזה? התנועה. יש אנשים. יש הרבה אנשים. אז אם הוא יצר מנהיגות, זה פשוט מחולל את השלב הבא בתהליך הקהל. ויוצק תוכן של חיים יהודיים למדינה. אנחנו מתחילים לבנות אי קטן, הולך וגדל, של חברה שחיה לפי התורה. החוקים שלה לפי התורה, המשפט שלה הוא לפי התורה, ויוצא כתוכן יהודי למדינה. אף אחד לא מפריע לנו לעשות את זה. אתם מבינים את הקטע המדהים, אנחנו מבטאים למה עם הזהות היהודית של המדינה וזה וזה. בואו נעשה את זה. בואו נעשה זהות יהודית. מה הבעיה? בואו נעשה אנחנו, יהדות. מובן? זהו, זה מה שאני מבין את הצלח ראשון לעשות. למלא את הטופס הזה, מרקדים, גם הרב גבריאלי, גם הרב סורי, גם הרב בניה, וחתומים על הטופס הזה, ומחויבים אליו גם, לבוא מישהו, תדעו, הוא העמיד את עצמו למבחן הצדק התורני, הוא לא מחפש אותי, הוא אומר, בבקשה, אם עשיתי משהו לא בסדר לפי התורה, אני רוצה שמישהו יברך את הדבר הזה, הוא נותן אמון בחכמי התורה, שישבו את המחלוקת. זה זה בגדול, אמרתי, לא רק תצטרפו אלא מודדים את זה מאוד ופעילים בזה. עוד שאלות? מי שאתה רוצה, צ'ר שמות, כולם בפנים. כל ראש ישיבה, רב עיר, ביישוב, ורב בית דין. בוא תבחר. כל המגזר.
לא, תראה, יש רבים שלא רוצים להצטרף. אומרים, אני לא רוצה שהם תיבאו, אני לא רוצה שהם תיבאו, או, אתה יודע מה בדרך כלל שואלים אותי הרבנים? כמה אנשים יש בתנועה?
לרעיון, הם לא רוצים להצטרף. הם רוצים להצטרף במציאות. מסתכלים עליך, נרשמע לך מוזר, אתה שואל מי הרבנים, אני אומר לך זה הפוך. אם היה לנו פה מצגת, הייתי מראה לכם פה סרטון של רבנים שמעודדים להצטרפות. רבנים מגוונים, שמעודדים פה וקוראים
מגוונים בסרטון, יכולים להיכנס לאתר שלנו, תכתבו תנועת ירושלים, תראו, ויש רבנים שמעודדים להצטרפות, איזה רבנים שאתה רוצה? תגיד לי שמות, אני אגיד לכם, אני לא יודע מה, אני חושב להגיד לך מאה עכשיו. תגידי, מי היית רוצה לראות בפנים?
חוץ מזה רבנים שיש פה. רבנים ראשיים. אז הרב דוד לאו, כן. אבל הרב יצחק יוסף לא.
הוא לא אמר לי בדיוק למה, ניסיתי, שאלתי. הוא לא אמר לי בדיוק למה. אבל מה שאני יכול להגיד לכם, שזה רק עניין של מספר. אתם מבינים? זה הכל. עניין שלכם. מספר, תקציב, פעילות, שיווק, פרסום. כמה שהתנועה תהיה יותר מהותית, ככה אני ארצה יותר להצטרף אליה. כמו שאמרתי לכם, הרבה תהליכים תמיד לא קרו מלמעלה. אלא קרו מציבור שנקרא לדגל, ובסופו של דבר הרבנים יפו פעולה בדיוק כמו הציונות. אבל אני לא אוהב את
זה. אני שוכח את השם על הישר. אז יש הרבה רבנים שאומרים לי, אם הוא נמצא שם אני לא מוכן. או רבנים שאומרים לי כמה אנשים יש בתנועה. זה בדרך כלל שני הסעיפים ש...
זה מבינים את הרבנים. שרב אומר אני לא מוכן. עדיין. אם הוא, אז אני לא מוכן. ולהגיד אם הוא, אני לא... זה דבר ש... לא יאמן, זה כאילו חשיבה של גלות, חשיבה של קהילה. איך נעשה עם, כל אחד יגיד בלעדיו, אם הוא, אז אני ברוגל. היו כאלה בציונות שאומרו, אנחנו לא מצטרפים לציונות, מי ששותף לציונות, זה כל מיני אנשים רעים, אנחנו לא רוצים להיות שותפים איתם בציונות. אנשים האלה נשארו באירופה, אתם יודעים מה קרה איתם. ולא הבינו את זה, שכשאתה עושה מדינה, אתה לא יכול עכשיו להיות ברוגל. אתה יושב בכנסת עם כל האנשים שאתה לא מסכים איתם. אותו דבר פה, שאתה רוצה להיות מערכת לאומית, אתה לא יכול לעשות תנאים. אתם יודעים שסופר במגילת תענית לשמעון בן שטח, שישב בסנהדרין, שכולם היו בצדוקים חוץ ממנו. מה? כולם היו צדוקים חוץ ממנו. עד שלאט לאט הוא קיבל את הסנהדרין, ובסוף הייתה של אחרי ישראל. אבל בהתחלה הוא ישב לבד. כולם צדוקים. למה? יהיה מה לעשות? אחרת לא יהיה מדינה, לא יהיה עם. לא יהיה ירושלים. בסדר? ידידיי, מישהו נמנע, מישהו עוד לא מילא את הטופס, ושיש לו איזה הפסקה, או הוא רוצה להגיד למה הוא לא ממנה, או מה החוק שלו, או מה הבעיה שלו, ואני אוכל לענות ולהתייחס, לפני שאני עובר לשלב השני. השלב השני הוא, שמי שכן מילא, שאני רוצה להזמין אותו, להיות שותף גם בפעילות שלנו. יש גם פעילות. אבל קודם, אני אצטרף לתנועה, אז להיות שותף בפעילות. קודם אני רוצה לוודא שכולכם איתי או לדבר עם מי שמצטרף ומי שבעניין. מספר? שלושה הבדלים. אחד, בבית דין לממונות הקצבה לא חייב להגיע. שתיים, בבית דין לממונות אין הסכמה בין, בגלל שיש הרבה, אז אף פעם אין הסכמה בין בעלי הדין לאיזה בית דין ללכת, וכאן המערכת ממנה את בתי הדין. שלוש, מימון. אנחנו כולנו נותנים קצת, באופן כזה שאנחנו צריכים ביחד לממן את הדיינים. אתה בא לבית דין לממונות, מי יממן את זה? התובע יממן. התובע יממן חף מפשע. התובע יממן. מי זה התובע? התובע זה בן אדם מסכן, שמישהו גזל אותו, דפק אותו. נכון? עכשיו, הוא הפסיד כסף, עכשיו אתה אומר לו לא, אבל תשלם לצדק שלך, בוא תשלם לנו הרבה כסף כדי שנחזיר לך את הכסף שלך. מה עשית? באת לעזור לבן אדם מסכן, להציע השוק מיד עושקו, ונתת את זה במלא כסף שהוא ישלם. משהו לא הגיוני, נכון? ההלכה שוללת את התשורה הזאת. אנחנו כולנו צריכים לתת כל אחד קצת, ואז תהיה כסף לממן את הבדין. בסוף נפנה לאותו בדין, בסיום תפנה לבדין המקומי הזה. תפנה, זה לא יהיה בית דין אחר, זה יהיה אחד מבתי הדין הקיימים. אבל צריך מערכת שתיצור את המחויבות, תחליט מי הולך, כאילו לאיזה בית דין הולכים, ותממן אותו. מבין? זה לא שונה מבתי הדין, זה נוסף על בתי הדין. לכן כל בתי הדין שותפים במיזם הזה. הרבה, לא נגיד כל בתי הדין, אבל הרבה מבתי הדין שותפים במיזם הזה. מבינים שזה משדרג אותם. זה להם בעצם סמכות. שעכשיו הם חסרי סמכות בלי סמכות. מה קורה חבר'ה? דברו איתי. או שמילאתם את הטופס, או שאתם רוצים להגיד לי למה לא, ואני אוכל להתייחס. שהתורה מצווה אותך? מה? הסכם בוררות פירושו, שיש הסכם בין כולנו, שבמידה ויש בינינו מחלוקות, אנחנו מקבלים את מערכת המשפט התורנית. זה המצווה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שיעריך.
יש היום
כבר היו שני מקרים שכבר קרו. קודם כל הוא לא נוסע, גודר שום דבר. הוא חותם על הסכם. בדין אזרחי, בכל מקרה אסור ללכת לתבוע מישהו בבית משפט אזרחי, מישהו חמור. מי שהולך, קובע מישהו בבית משפט אזרחי, אומרים חז"ל, מרים יד בתורת משה, נכון הרמב"ם בפסיקה, מרים יד בתורת משה, אין לנו תורה, הוא מעדיף מערכת אחרת. זה לא עבירה אחת מן העבירות, זה לקחת את כל התורה ולזרוק אותה לפח. ושימו לב, זה מה שכולנו עושים. אנחנו הולכים, לא רק בזה שאנחנו טובים להרכאות, בעצם זה שאנחנו לא ממלאים מערכת משפט תורני. מה אנחנו אומרים? את כל חושב משפט לזרוק לפח, כל סדר מזיק לזרוק לפח, מה זה מעניין אותנו? יש לנו תורה אחרת. אנחנו מעדיפים חוקים אחרים. כי זה לא שהיינו רוצים לחיות במדינה בלי חוקים ובלי משפט. אנחנו רוצים בלי מערכת משפט. כולנו רוצים. אבל אם אנחנו לא מקבלים מערכת משפט תורנית, בעצם מה אנחנו אומרים? אני מעדיף את החוקים של הגויים. זה מזעזע. באמת, אני אומר לכם, זה מזעזע. לא היה כדבר הזה בתולדות עם ישראל. לא היה. אנחנו חיים במציאות מזעזע, כי היא דורשת מאיתנו להפוך נעה. ואת זה אנחנו לא הפנו למקום הזה, להפוך נעה בתחום של עבודה קשה. וזה השלב הבא, לגולה, זה מה שנדרש. עוד קשה. טוב, עוד שאלות? אין שאלות, אז יש לי הצעה, בואו נעשה ככה. מי שמילא את הטופס ורוצה... אז אני מזמין אותו לעבור איתי שם לאחורה שנדבר על הפעילות. אני רוצה לשחרר פה את הבמה, יש שם שולחן, מי שמילא את הטופס מוזמן לבוא עם הטופס, יושב שם מאחורה, ואני אנסה לשתף אתכם בפעילות. אם תרצו להצטרף לפעילות כן, לא תרצו לא, סבבה. זהו, את זה אני רוצה להסביר למי שיצטרף. אני לא רוצה... אין, זה, אתה לא, לא מחייב אותך לשם לך. בדיוק, לעשות משהו מעשי. כל, דורש מכאן גם פעילות, העניין הזה. אז אני רוצה להזמין אתכם, מי שמילה, לבוא לשם מאחורה, לבוא עם אותו פרס לו מאחורה. מי שלא מילה, לא מילה, רק להחזיר לי בבקשה את הדפים ואת העתים אם מישהו לא מילה.
תתחיל ללמוד.